מסמכים מסווגים שנחשפים כעת מגלים עד כמה הייתה עמוקה התנגדות בממשל האמריקאי להקמת מדינת ישראל. כתבתו של צח יוקד, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. מאז שמדינת ישראל קיימת, ארצות הברית הייתה חברתה ושותפתה הטובה ביותר. עובדה שהוכחה פעם נוספת היום. המחויבות הזאת לביטחונה של ישראל נותרה יציבה והיא מבוססת על דאגה אמיתית ועל מחויבות לרווחתם של תושבי ישראל ולעתידה של המדינה. הנשיא אובמה, ספטמבר 2016. לישראל אין חברה טובה יותר מארצות הברית. הקשר שמאחד את האנשים שלנו הוא עדות לערכים המשותפים שלנו ולעשרות שנים של שיתוף פעולה. בשעה שאנחנו ממשיכים לחזק את השותפות שלנו, ארצות הברית נותרת איתנה בתמיכתה בביטחון ישראל. הנשיא ביידן בהודעה עם השבעת הממשלה החדשה, יוני 2021. כל ישראלי שעוקב אחר החדשות מורגל בהצהרות הקבועות של ראשי הממשל האמריקאי בדבר הברית האסטרטגית המתמשכת והעמוקה בין מדינת ישראל לארצות הברית. אין ספק שהדבר נכון בכל הנוגע ל-40 השנים האחרונות, אבל כששווים לשנותיה הראשונות של המדינה, התמונה נעשית הרבה יותר מורכבת. אם היהודים היו מחכים לארצות הברית או לאום, הם כבר מזמן היו נכחדים, כך הטיח ראש הממשלה דוד בן גוריון בשגריר האמריקאי ג'יימס מקדונלד בפגישה שנערכה ביניהם בסוף חודש מאי 1948, כשבועיים לאחר הכרזת העצמאות ההיסטורית. בספרו החדש, Israel's Moment, חוזר ג'פרי הרף, פרופסור בכיר במחלקה להיסטוריה של אוניברסיטת מרילנד, אל המסמכים והתעודות מאותה התקופה, ומראה שההתנגדות בממשל האמריקאי להקמת מדינת ישראל הייתה עמוקה יותר משנוטים לחשוב. קריאה בספר, פרי מחקר מקיף שערך פרופסור הרף וחלל נבירה באלפי מסמכי ארכיון מסווגים של ה-CIA, הפנדגון ומחלקת המדינה, מלמדת כי מאחורי אמברגו הנשק שהטילה אז ארצות הברית על המדינה הצעירה, עמדה התנגדות עמוקה בממשל האמריקאי למפעל הציוני כולו, לעתים אף כזו שנגועה באנטישמיות. מאות מזכרים, גלויות, הערכות מצב, פרוטוקולים סודיים של ישיבות ותכתובות אישיות שמשקפות עמדה מתנגדת בחריפות לכל מה שיכול היה לקדם את הקמת המדינה היהודית. לדברי הרף עצמו, לא מדובר רק במדינאים בעלי זיקה למדינות ערב וקשרים לתעשיית הנפט הסעודי, אלא בכל צמרת השירות הדיפלומטי והביטחוני של ארצות הברית באותן שנים. רבים מהם ראו בפרויקט הציוני כאב ראש במקרה הטוב, וסכנה מוחשית לאינטרסים הלאומיים של ארצות הברית במקרה הרע. הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא האיגרת ששלח ויליאם אדי, עוזר מיוחד למזכיר המדינה ג'ורג' מרשל, שבועיים לאחר פרסום המלצות האום, שכללו את סיום המנדט וחלוקת הארץ לשתי מדינות. באיגרת ביקש אדי להביע את עמדתו בנוגע לשאלה אם צריכה לקום ישות תיאולוגית, גזענית, racial, ציונית. כבר ניסוח השאלה מבליט את ההסתייגות החריפה, ובהמשך כותב אדי כי אימוץ מסקנות ועדת האום יעמוד בסתירה למודל האמריקאי של מדינה לא דתית, דמוקרטית, ללא דעות קדומות בנוגע לגזע ולאמונה דתית. תמיכה בתוכנית החלוקה של האום, כותב אדי בהמשך, כמוה כתמיכה במה שהוא מתאר כאישות עצמאית תיאוקרטית שמייצגת חזרה לתקופות חשוכות. 9 ימים לאחר מכן, כפי שנחשף בספר, היה זה לוי הנדרסון, ראש אגף המזרח הקרוב באפריקה במחלקת המדינה האמריקאית, שניסח מזכר ובו כתב כי מחובתו לנסות להסביר מדוע הרוב המוחלט של אמריקאים לא יהודים, שמכירים מקרוב את המצב במזרח התיכון, מאמינים שזה יהיה בניגוד לאינטרס הלאומי של ארצות הברית לתמוך בכל תוכנית חלוקה שתקדם הקמה של מדינה יהודית בפלסטין. תמיכה בהקמת מדינת ישראל, כתב הנדרסון, כמוה כהכרה בזכות הקיום של מדינת גזע תיאולוגית המפלה אנשים על בסיס של דת מוצא. מדינה כזאת תעמוד, לפי אותו מסמך, בניגוד לערכיה של ארצות הברית. מדינה שמתייחסת לכל אזרחיה באופן שווה וללא כל קשר לשאלת הגזע או הדת שלהם. העמדה הבאה לביטוי במזכרים של הנדרסון ואדי הלכה ותפסה אחיזה בקרב רבים ממעצבי מדיניות החוץ של ארצות הברית. ניכר שהדברים שביטא אדי לא נשמעו קיצוניים מדי למזכיר המדינה ג'ורג' מרשל. מבחינתו של מרשל, הדבר החשוב ביותר באותה תקופה היה לבלום את התפשטות הסובייטים, אומר הרף. מבחינתו הדרך לעשות זאת הייתה באמצעות חיזוק הברית עם בריטניה. היהודים היו אפוא סוג של מטרד. אפשר לראות את זה בדברים שהוא אמר למשה שרת באביב של 1948, שניסה להפציר בו לא להכריז על הקמת המדינה. אם אתם עושים את זה ויש מלחמה, אל תרוצו אלינו אחר כך בבקשה לעזרה. בעיניי זה דבר מדהים לומר, כמה שנים בלבד לאחר השואה. הרף נזהר בביקורת שלו כלפי מרשל, אבל הוא פחות זהיר בכל הנוגע לג'ורג' קנן, אחד מבחירי שירות החוץ האמריקאי באותה תקופה, וראש האגף לתכנון מדיניות במשרד החוץ. קנן נחשב אז לדמות המפורסמת והמשפיעה ביותר במחלקת המדינה, ולארכיטקט של מדיניות החוץ האמריקאית בחודשים הראשונים של המלחמה הקרה, אומר הרף. הוא, יותר מכל דיפלומט אחר, היה זה שלקח את הרעיונות של אדי ושל הנדרסון והכניס אותם לקונצנזוס. אפשר לראות אלמנטים מאותו מזכר של ויליאם אדי שחוזרים אצל קנן כמעט מילה במילה. בנוסף, הוא טען כי תמיכת יהודי ארצות הברית בפרויקט הציוני תגביר את ביטוי האנטישמיות בארצות הברית. כך למשל, אפשר למצוא בספר מסמך מיוחד ששיגר קנן למזכיר המדינה מרשל ב-20 בינואר 1948, ובו פירט את הסיכונים בתמיכה האמריקאית בתוכנית החלוקה של האום. על פי המסמך, הסיכונים כוללים פגיעה קשה בהסכמי הסחר של ארצות הברית במזרח התיכון, כמו גם שלילת הגישה לצינורות הנפט, אובדן גישה למתקני צבא באזור, וסיכון מוחשי לפגיעה בחיי אזרחים אמריקאים. כתוצאה מכך, כתב קנן, על ארצות הברית לסכל את תוכנית החלוקה ולנסות לקדם רעיון של שטח נאמנות, שיתאפיין במדינה פדרלית משותפת ליהודים ולערבים. במרץ 1948 היה זה רוברט לובט, סגן מזכיר המדינה באותה תקופה, שאמר כי הכרה במדינה היהודית משולה לקניית חתול בסק, ובמכתב תגובה הסביר כי העדויות מפלסטין מצביעות על כך שהנשק באזור מנוצל על ידי שני הצדדים על מנת להגביר את הטרור, את מעשי הרצח והטלת האימה. רוח דומה עלתה גם בקרב גורמים בממסד הביטחוני. כך, למשל, בספטמבר 1947 כתב עוזר ראש ה-CIA לענייני דוחות וערכות מודיעין, תיאודור בביט, מסמך מיוחד שבו ביקש להזהיר מתגובת הערבים לתוכנית החלוקה. תגובת העולם הערבי היא הגורם החשוב ביותר בקביעת היציבות במזרח התיכון. התפתחות פרו-ציונית בפלסטין תסכן באופן מהותי את האינטרסים האסטרטגיים והמסחריים של ארצות הברית באזור. הוא אף חזה כי לא רק שהאינטרסים הכלכליים והאסטרטגיים של המערב יהיו בסכנה מוחשית, אלא שבאותו זמן מצבם של הציונים לא יהיה טוב יותר מכפי שהוא כעת בפולין, רומניה ואוקראינה. מעבר לרצון לפייס את העולם הערבי והחשש מפני פגיעה באינטרסים האסטרטגיים והכלכליים של ארצות הברית במזרח התיכון, אחד החששות ששווים ועולים בקרב הדיפלומטים האמריקאים הוא הפיכתה של מדינת ישראל העתידית לבת חסות קומוניסטית. זאת בעיקר כתוצאה מהזיקה האידיאולוגית הטבעית של יהודי מזרח אירופה שיאגרו למדינה החדשה. סכסוך אלים בין יהודים לערבים יכול להימשך ללא סוף כתוצאה מתמיכה סובייטית בשני הצדדים, בין השאר באמצעות מפלגות קומוניסטיות מקומיות ובסיוע של מאגרים קומוניסטים שטופי מוח ממזרח אירופה. כתב בחודש נובמבר 1947 שגריר ארצות הברית במוסקבה ולימים ראש ה-CIA, וולטר בדל סמית. המשך הלחימה הוסיף עלול להוביל לפגיעה באינטרסים המרכזיים של ארצות הברית ובריטניה באזור שבו לברית המועצות אין מה להפסיד. עד כמה החשש מפני הפיכתה של ישראל למדינת אוהדת קומוניזם היה מבוסס. אני בטוח שהסובייטים שלחו סוכנים לפלסטין בין כל גלי המאגרים. אבל מה שמדהים אותי בדוחות המודיעין של הדיפלומטים האמריקאים מאותן שנים, הוא ההבנה המינימלית שלהם בנוגע למציאות של יהודי אירופה לאחר השואה ושל האנטישמיות לאחר המלחמה. בתור היסטוריון, אחד הדברים המדהימים מבחינתי הוא המהירות שבה אותם פקידים אמריקאים עברו מהמנטליות של מלחמת העולם השנייה למנטליות של המלחמה הקרה. במקום לגלות הבנה להגירה של יהודים אחרי המלחמה לישראל, הם חיברו עוד ועוד דוחות חשדניים בנוגע לזיקה שבין הממשל הקומוניסטי לפליטים היהודים. לדברי היסטוריון רוני שטאובר, הספר של הרף מצביע על ניגוד דרמטי בין ההתנגדות העזה בחוגי הממשל האמריקאי והניסיון למנוע את יכולתה של ישראל להתגונן, כולל ניסיונות בוטים להכשיל לתוכנית החלוקה, לעומת התמיכה החד משמעית של הגוש המזרחי ובראשו ברית המועצות. פרופסור שטאובר מוסיף כי אף שהחשדנות של פקידי הממשל ביחס לנטייה האפשרית של ישראל לצד הקומוניסטי כבר צוינה במחקר, הספר של הרף מצביע על אובססיה של ממש בעניין הזה. הוא מראה כיצד ניצולי השואה ממזרח אירופה נתפסו כסוכנים קומוניסטים בפוטנציה. אין לאף אחד אינטרס להזכיר לאנשים את המציאות ההיסטורית, אומר פרופסור ג'פרי לוין, המחלקה ללימודי המזרח התיכון של אוניברסיטת אמורי. לא לפוליטיקאים האמריקאים, לא לגורמים ישראלים ולא ליהודי ארצות הברית, שמעדיפים לדקלם את המליצות על כך שארצות הברית תמכה בישראל ומאז ומתמיד, ועל הקשר הנצחי בין המדינות. מה הטעם להזכיר לאנשים שגורמים אמריקאים רבים לאורך שנות ה-40 וה-50, כולל גיבור המלחמה, הגנרל ג'ורג' מרשל, התנגדו באופן נחרץ לתמיכת ארצות הברית בציונות? לדברי פרופסור לוין, העדיפות הראשונה של אותם אמריקאים הייתה הקשרים עם העולם הערבי, שגורל הפרויקט הציוני היה בעדיפות שנייה, במקרה הטוב, או כפי שהוא מודה מיד לאחר מכן, ספק אם אפשר בכלל לומר שכל כאב הראש הזה של גורל היהודים היה ממוקם איפשהו במפת סדר העדיפויות של אותם גורמים אמריקאים בכירים. הדרך הטובה ביותר לתאר את היחס שלהם כלפי הציונים היה אדישות לגורלם. הוא ממשיך. האדישות של האמריקאים לגורלו של המפעל הציוני ושל מאות אלפי יהודים מפתיעה במיוחד, כפי שכותב הרף בספרו, לאור הסמיכות הגדולה לאירועי מלחמת העולם השנייה. העובדה שהדברים הללו לא השפיעו על ארצות הברית מפתיעה במיוחד לאור העובדה שמזכיר המדינה ג'ורג' מרשל היה מפקד הצבא האמריקאי בזמן המלחמה, ואילו ג'ורג' קנן שירת אז כשגריר ארצות הברית במוסקבה, כותב הרף בספרו. אף על פי שכל ראשי הצבא ומשרד ההגנה באותן שנים שירתו בצבא בזמן מלחמת העולם השנייה, הייתה לכך השפעה מזערית על עמדתם כלפי הפרויקט הציוני. אנחנו מדברים על תקופה שבה השיקול המוסרי במדיניות החוץ האמריקאית הוא מאוד מוגבל, אומר דוקטור דוד צ'ק פרייליך, לשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי ומרצה באוניברסיטאות הרווארד, קולומביה ותל אביב. מדובר בתקופה שבה החישובים היו הרבה יותר קרים, שיקולי ביטחון ללא שום רגש, מה שגם יכול להסביר מדוע ארצות הברית בחרה שלא להפיץ את התמונות של מחנות ההשמדה. כשפרופסור הרף מתבקש להסביר את ההתנערות האמריקאית מכל מה שהעדיף כמו ריח של צדק היסטורי, של תיקון נבלה מוסרית, הוא משיב כי מבחינתם של מרשל, קנן ואחרים, מחנות ההשמדה ותאי הגזים כלל לא היו אז חלק ממערך השיקולים הלאומי. כל היחס האמריקאי למלחמת העולם השנייה מתחיל עם המתקפה על פרל הרבור ומסתיים עם הפלישה לנורמנדי, מסביר הרף. שואת העם היהודי לא שקעה עדיין באותם שנים בזיכרון האמריקאי. צריך לזכור שבמחלקת המדינה ובפנטגון לא רצו להצטרף למלחמת העולם השנייה כדי להגן על היהודים, כי הם חששו שהדבר יעורר התנגדות בארצות הברית. ההתנגדות לפרויקט הציוני ולמדינת ישראל היה המשכה הישיר של אותה מדיניות בזמן המלחמה. ומה לגבי רגשות השם, יסורי מצפון? ממדי השואה לא התרידו אותם. הם היו גאים בניצחון במלחמה, בכך שארצות הברית עשתה כל מה שהיא יכולה כדי לגבור על הנאצים. בספר אתה מציג את העמדה הפרו-ציונית של ברית המועצות, פולין, צ'כוסלובקיה ומדינות אחרות בגוש הקומוניסטי, וקושר אותה לאמפתיה למצבם של היהודים. זה באמת היה קשור לאמפתיה? כשמדברים על סטלין, אני לא חושב שיש טעם לדבר במונחים של אמפתיה. אצלו הכל היה ניסיון לדחוק את ארצות הברית ובריטניה מהמזרח התיכון. מצד שני, אם אתה בוחן את הדברים והנאומים שנשאו באותה תקופה שגרירי פולין וברית המועצות באום, אתה יכול לזהות בבירור כמה הפרויקט הציוני נתפס ביניהם כהמשך ישיר של המאבק בנאציזם בזמן המלחמה. די לקרוא בספר את הדברים שנשא שגרירה של ברית המועצות באום ולימים שר החוץ ונשיאה, אנדרי גורמיקו, בחודש מאי 1947. צריך לזכור כי במהלך המלחמה האחרונה, היהודים חוו צער וסבל בלתי רגיל. היהודים, בשטחים שאליהם פלש היטלר, היו נתונים להכחדה כמעט טוטלית. מספר היהודים שנרצחו בידי הנאצים מוערך ב6 מיליון. רק 1.5 מיליון יהודי אירופה שרדו את המלחמה. בהמשך התייחס לכך כי גם לאחר המלחמה, מספר גדול של ניצולים יהודים גורשו ממדונותיהם ומהבתים שלהם באירופה. הגיע הזמן לעזור לאנשים הללו, לא במילים, אלא במעשים. חשוב להראות דאגה לצורך הדחוף של האנשים שחוו סבל אדיר כל כך כתוצאה מהמלחמה על ידי היטלר. זו חובתו של האום. חצי שנה לאחר מכן, בנאום נוסף, ב-26 בנובמבר, חזר גורמיקו על אותה עמדה כשאמר כי אסור לנו להתעלם מהעמדה שבה היהודים מצאו את עצמם כתוצאה ממלחמת העולם האחרונה, ושבמהלכה הם סבלו ממעשיו של היטלר יותר מכל עם אחר, זאת בשעה שלא הייתה אף מדינה במערב אירופה שהגן על האינטרסים של היהודים. שגריר פולין באום, אוסקר ליינג', הביע גם הוא באותה ישיבה תמיכה מובהקת בהקמת מדינה יהודית. ההכחדה ההמונית של מיליוני יהודים במדינה שלנו יצרה קהילה של קשר בין היהודים לבין העם הפולני, אמר. קהילה של התנגדות ומאבק נגד הכיבוש הגרמני. מאבק שידוע בכל העולם דרך ההתקוממות ההירואית של יהודי גטו ורשה וערים נוספות בפולין. התקוממות שעבורנו הייתה חלק מהמאבק של פולין נגד כוחות הכיבוש הגרמני. ליינג' הגדיל לעשות כשהדגיש כי בבסיס התמיכה הפולנית עמדה לא רק תחושת שותפות גורל מצד מי שראו בעצמם הקורבנות העיקריים של הנאציזם הרצחני, אלא גם הכרה בצדק הטיעון הציוני בדבר הקשר ההיסטורי של היהודים למדינת ישראל. אותו קשר, כפי שהסביר, שגורם לפולנים לחוש סימפתיה לשאיפות היהודים לראות בפלסטין את ביתם הלאומי. הרף מבהיר כי חשוב לו לא לעשות רומנטיזציה למדיניות הסובייטית. עם זאת, הוא מדגיש כי תרומתה הייתה קריטית לניצחון היישוב היהודי ב-1948, יותר מארצות הברית ומכל מדינה אירופית אחרת. אז מתי כל זה משתנה? מתי הפכה ישראל מבעיה אסטרטגית לנכס אסטרטגי? במלחמת ששת הימים ישראל הוכיחה בפעם הראשונה שהיא לא מדינה חלשה שהולכת ליפול כנטל על ארצות הברית, אומר הרף. 3 שנים לאחר מכן, בספטמבר השחור, אנחנו כבר רואים דיאלוג אסטרטגי שמתקיים בין שתי המדינות בנוגע למשבר בירדן. גם במלחמת יום הכיפורים הפגינה ישראל יכולת הישרדות מרשימה, ובסופה היא אף מנצחת במלחמה, בין השאר הודות לסיוע צבאי מסיבי מצידה של ארצות הברית. ועדיין, כפי שהוא מדגיש, גם באותן שנים של אחרי המלחמה, נאלצה ישראל להילחם בכוח עבור כל הספקת נשק אמריקאי, עד עלייתו של רונלד רייגן ב-1980, אז מתחיל מה שהוא מכנה מיסוד הקשר בין שתי המדינות. היום היחסים קרובים וראשי הממשלה הישראלים מוזמנים חדשות לבקרים לבית הלבן, אומרת דוקטור אור רבינוביץ' מהמחלקה ליחסים בינלאומיים של האוניברסיטה העברית. אבל בשנים הראשונות התמונה הייתה שונה. הביקור הרשמי הראשון של ראש ממשלה ישראלי בארצות הברית היה ב-1964, כשהנשיא ג'ונסון הזמין לבית הלבן את לוי אשכול. לדברי רבינוביץ', החשש מישראל ומהנטיות הסוציאליסטיות של הנהגתה הגביל את שיתוף הפעולה בין קהילות המודיעין של שתי המדינות בשנותיה הראשונות של המדינה. נקודת המפנה לדבריה התרחשה בין היתר בעקבות עבודתו של ג'יימס אנגלטון, ראש הביון המסכל ב-CIA והאחראי על הדסק הישראלי בסוכנות. אנגלטון הפך לאחד התומכים המרכזיים בקשר עם ישראל, וראה בביטוי לכוח חשוב ורלוונטי למערב מול ברית המועצות, היא אומרת. קשריו עם ישראל הובילו לכך שהוא ביקר בארץ תכופות, כשככל שחלף הזמן הפך הקשר המקצועי עם ראשי השבק, עמוס מנור ואיסר הראל, לבעל מאפיינים אישיים. קרנה של ישראל עלתה עוד יותר במחצית השנייה של שנות ה-50, כאשר היא העבירה לארצות הברית מידע מהגוש המזרחי, בין היתר את הנאום הסודי של חרושצ'וב, שהיה לנקודת מפנה בהתייחסות לישראל בקרב קהיליית המודיעין האמריקאית. לדברי הרף, ההתנגדות העזה של הבחירים האמריקאים להקמתה של מדינת ישראל מלמדת על גדולתו של הנשיא טרומן. הוא היה היחיד בצמרת הממשל שהיה גם פרו-ציוני וגם איש של המלחמה הקרה. האחרים התחלקו בין אלה שתמכו בהקמת מדינת ישראל לבין אלה שתמכו במדיניות הבלימה של ברית המועצות. מהבחינה הזאת הוא פעל נגד כל הממסד הביטחוני כשהוא טען שאתה יכול גם לתמוך בציונות וגם להילחם במלחמה ההכרה ולבלום את הקומוניזם. מסמכים מסווגים שנחשפים כעת מגלים עד כמה הייתה עמוקה ההתנגדות בממשל האמריקאי להקמת מדינת ישראל. כתבתו של צח יוקד, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.